الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון, כוח בחשוון, כ"ח בחשוון תשפ"א, מסכת העירובין, דף צדי ח'. ובעוד שבוע ימים, כעת חיה, בעזרת השם ובישועתו, נחגוג את סיום מסכת העירובין על קופי דפיה, ונגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת העירובין כולה, השתבח שמו הגדול עד. ההתרגשות ברוך השם כבר מחלחלת לקראת סיומה של המסכת השלישית מתחילת השס, וביום ראשון הבא עלינו לטובה בעוד שבוע ימים, נתייצב בדיוק 11 חודש מאז סיום השס, מאז תחילתו של המחזור הנוכחי, המחזור היודלת, במסגרת המפעל המופלא עלי אדמות, מפעל הדף היומי, מייסודו של המערם שפיר הזצל מלובלין. היום הזה, בשנת ה-אלפים חפדלת לבריאת העולם, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבינו יונה החסיד בן רבי אברהם מגרונדי, בעל השערי תשובה. בשנת תקנ"ד עלתה נשמתו לגנזי מרומים של המקובל מולה אור שרגה בן רבי שמואל מהעיר יוד שבפרס. בשנת תקצ"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ברוך בן אדית בן רבי שלמה ליכטנשטיין. ובשנת תרפ"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי משה אבן דל, מחבר הספרים אשר לשלמה וביקש שלמה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הענקית תגן עלינו, לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, והזי מלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כדי להתקדם עוד צעד, בעזרת השם ובישועתו, לקראת סיום מסכת העירובין על קופי דפיה בשבוע הבא ביום ראשון בעזרת השם, וב בחסלף תשפ"א, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כמו שהבטחנו בערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, שהזמן היה קצר והמלאכה מרובה ולא הספקנו להגיש לכם את שיחתו הנפלאה של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, אנו עושים זאת כעת. יהיו הדברים לרפואתו השלימה במהירה, של רבי רחמיאל בן חווה, לאורך ימים טובים ולרפואה שלימה במהרה. ויאמר אברהם אל עבדו, סקן ביתו המושל בכל אשר לא שימנה ידך תחת יריחי, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אין זו הפעם הראשונה שאנו נפגשים בעבדו ותלמידו הנאמן של אברהם אבינו אליעזר. כשאברהם אבינו רודף את מלכי שנער אל השר תדעל וגויים, הוא לוקח עמו לפי דרשת חזל את אליעזר, ואחר כך במעמד ברית בין הבתרים מזכיר אברהם את היותו ערירי, כאשר לצידו מסייע בן משק ביתו אליעזר. כשהוא יוצא לעקוד את בנו, מתלווים אליו בדרכו שני נעריו, ישמעאל ואליעזר. וגם הפעם, כאשר הוא מחפש שליח נאמן שיסדר את שאלת שידוחו של יצחק, הוא נותן את יהבו באליעזר עבדו. אף על פי כן מצאה התורה לנכון להרחיב את הדיבור על מעמדו של אליעזר רק בפרשה הזו. עבדו, סקן ביתו, המושל בכל אשר לא. מה משמעותן של המילים הללו? מה מתכוונת התורה להדגיש כאשר היא מציינת את היותו של אליעזר כסקן ביתו של אברהם וכמי שמושל בכל אשר לא? ואם אמנם ראתה התורה לנכון לציין את מעמדו של אליעזר בביתו של אברהם אבינו, מפני מה נקבע תיאור זה דווקא כאן ולא באחת מהפרשיות הקודמות המספרות על אירועים אחרים הקשורים בשמו של אליעזר? מסתבר איפה שהלכות גדולות שנינו כאן. ספר בראשית, ספר האמונה, בא ללמד אותנו נתיבי חיים ואורחות אמונה. תחת מעטי הסיפורים, צפונים, מלבד הסודות והרמזים, הידועים ליודעי חן, פניני מחשבה ומוסר המהירים, בהור נגועות, לאלו אשר גילו אותם. גם כאן באים הכתובים ללמד אותנו סדרי עדיפויות בעולמו של היהודי. כל ימיו חי היהודי בין העולם הזה, אותו חייב לעבור בין ירצה ובין לא ירצה, לבין העולם הבא אליו מסעת נפשו ועמל חייו. משך 70, 80, 90 שנים הוא פוסע בפרוסדור צר מלא פיתויים ומדוחי שווא, כאשר מגמת פניו אל הטרקלין שבסוף הפרוסדור, לא קלה היא דרכו של הצועד בפרוסדור הזה. כל ימי חייו הוא מנסה לדלג ולקפוץ בין הגוף ובין הנשמה, בין החומר ובין הרוח. הדרך העוברת בפרוסדור זרועה בגירויים שונים ומשונים, עד שכמעט והוא שוכח שעצם פניו מועדות לטרקלין. רק יחידי סגולה זוכרים בכל רגע ורגע, כי הם הולכי דרכים וכי מנוחתם השלימה תהיה כשיגיעו לטרקלין. הכל משננים את מילותיו של הרמח"ל המלמד לנו, כי יתברר ויתאמת אצל האדם החובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מסילת ישרים פרק א', אבל רק מעטים זוכים לחוש זאת בכל רגע ורגע מימי חייהם, כמו שאלתו המפורסמת של מרן החפץ חיים זצ"ל לאותו עשיר, ששאל אותו לפשר הריהוט העלוב שבביתו, ואיכן הם ראיתיו של מר, ואלו אני בדרך, ענה העשיר, כמי שאינו מבין לפשר השאלה, אני גם בדרך, ענה לו רבן של ישראל מיני ובי. החכם זוכר כי הוא בדרך, ככל שהוא חכם יותר, כך גדולה יותר מודעותו להיות צועד בפרוסדור, והוא זוכר כי עליו להשקיע את כוחו, את מוחו, את כספו ואת יגיעו למען עתידו לאחר מותו. חסר העירה משקיע את כל יגיעו בקנייני העולם הזה ושוכח את העולם הבא. ההתייחסות הזו מביאה לסדר עדיפויות קלוקל ומעוות. סדר עדיפויות זה בא לידי ביטוי גם במידת הזהירות והחשש שבשעות ומצבים שונים. נתאר לעצמנו, יהודי המזדמן לעיר זרה לו והוא תר אחרי פונדק שבו יוכל לסעוד סעודה כשירה. אם הוא יהודי שאינו מצטיין בעירתו, די לו ששמע מפי בת קול והעברה בלתי ברורה, כי פונדק פלוני הוא כשר, הוא לא בדק את מקורה של השמועה, ודי לו כי שמועה כזו מהלכת כדי להפקיד את עולמו בידו של אותו פונדקאי. ואם הוא יראה אלוקים מעט יותר, הרי שילך וינסה לברר אצל בני התורה שגרים במקום לפשר הכשרות שבאותו פונדק. אחר לא יסתפק בכך ויבקש לסעוד רק על שולחנו של הרב. אחרי איזה פלא, גם האמוני והפשוט שיסכים לאכול בפונדק שמידת מהימנותו של בעליו אינה ברורה והרי מוטלת בספק, לא יסכים לבצע עסקה כספית עם אדם שמידת נאמנותו לא נתבררה אצלו בעירור אחר בעירור. אחד מענקי החסידות, האדמור רבי חיים מצ'רנוביץ' זצ"ל, מבטא את הדברים בספרו באר מים חיים. כך הוא כותב, אם יבוא אחד ובידו סכין לשחוט ויאמר כי הוא שוחט ובודק מומחה, יאמינו לו בכל שהוא, לא ישאלו ויחקרו וידרשו עליו כל כך. ויאמר אותו אדם מן הסתם כל המצויין אצל שחיטה מומחינן. וכמו כן אם אחד יביא יין וחלב או דג וכדומה מדברים הנמצאים בהם חשש איסור, או אם ייתנו לפניו דברים הצריכים בדיקה מתולעים כמו חומץ וקטניות והדומה להם, יאמר מן הסתם יהודי מוחזק בכשרות ואינו חשוד להכיל דבר שאינו ראוי לאכול. ולא כן יעשה אם יבוא אחד ללוות מאיתו מעות או שער דבר חפץ, לא יאמין לו כפשוטו בשום אופן עד אשר ידרוש ויחקור וישאל היטב עליו מי הוא זה והיזה הוא, ואם נאמנו או אינו כל כך, ויצטרך כל הספיקות למען לא ייתן לו. ואם כבר ירצה ליתן, יעמיד עליו עדים ויכתוב בספר ויחתום ויפחד וירעד את כלות הזמן, אולי לא ישלם לו. והכל, כי זהו העיקר בעיניו וכל עבודתו שעובד בעולם הזה. מספרים כי הגאון רבי חיים מבריסק הביע את התפעלותו לפני אחד מבאי ביתו כשחזר לפניו על דברי הבאר מים חיים, ואף היה חוזר על הדברים בכל הזדמנות. את אשר תיאר רבי חיים מצ'רנוביץ' בספרו, סיפרו בליטה על מחולל תנועת המוסר הגאון רב ישראל מסלן זצ"ל. כשהגיע פעם לפונדק שבקובנה, נשאל על ידי בעליו של הפונדק אם הוא יודע לשחוט. בעל הפונדק שהבחין כי איש של צורה עומד לפניו, הסביר לרבי ישראל כי בהמה לא לשחוט וכי חשב לחסוך את הטרחה שבהובלתה לבית השחיטה, ואף את ההוצאות שכרוכות בהובלה. לאכזבתו של האיש נענה בשלילה. לא, אינני שוחט, הפתיר רבי ישראל קצרות. שעה קצרה חלפה ורבי ישראל ניגש אל הפונדקי, ובפיו בקשה, תוכל להלוות לי 4 או 5 רובלים למספר ימים? הפונדקאי נבוך לרגע, אבל מיד התעשת ובגמגומה הסביר כי בעצם אינו מכיר את איש שיחו, וכי כיצד אלווה למי שאיני מכירו ואיני יודעו? רבי ישראל חייך בהבנה ונשא את הוכחתו. בשביל זקני הארוך, הייתי נאמן עליך בשחיטה וניקור, אשר כמה וכמה לבין חמורין כרוכין בהן, אבל לא הייתי נאמן עליך, אף לא כדי מספר רובלים. תפקידו של יראי השמיים להביא לכל הפחות לאיזון בין בקשת החומר לבקשת הרוח, לחשוש לכשרותו של בשר לפחות כגודל החשש מפני כישלונה של עסקה כספית. בחינת הלוואי שיהיה לכם מורה שמיים כמורה בשר ודם. לאמיתו של דבר רחוק ההמון מן ההכרה הזו, הוא יעשה הכל להשגתו של כל קניין חומרי, ישקיע יזע ומאמץ לפיתוח נוחיותו של הגוף, אבל יסתפק בהשם יעזור בכל מה שנוגע לרוח ונשמה. דורשי צחות לשון פרשו את מאמר חז"ל הקובעים כי בית ראשון חרב על שלא ברכו בתורה תחילה בדרך הבאה. כאשר היו מברכים זה את זה, היו מאחלים עושר ועושר, חיים טובים ובריאות. רק בסוף זכו לברך להצלחה בלימוד תורה. הם ראו בכך את התפל והשאירו זאת כברכה אחרונה לאחר כל הברכות האחרות. את המשקל הנכון שצריך היהודי לייחס לחיי הנצח יש לדמות למשקל שמייחס מי שממתין בחדר ההמתנה של רופא לצורתו האסתטית של החדר. הוא לא יתרשם מהעובדה שהחדר עלוב ואין בו שטיחים וקירותיו עלובים ללא טפטים או תמונות נוף. הוא רק ממתין כאן למילים שאותם כל כך רוצה לשמוע מעברה השני של הדלת, ואילו כל השאר כלל לא נוגע אליו ולא מעניין אותו. גם העולם הזה אינו אלא כפרוסדור בפני העולם הבא, יהיה הפרוסדור מפואר ככל שיהיה, תמיד יישאר פרוסדור. אוי לו למי ששקע בפהרו של הפרוסדור ושכח את הטרקלין שאחריו. ההיפוך הגמור של הטיפוס השלילי שעליו מצביע בעל הבאר מים חיים היה אברהם אבינו. לא זו בלבד שבקשת החומר לא הייתה חשובה בעיניו כבקשת הרוח, אלא שהוא קיים בעצמו את ההפך הגמור. התורה מדגישה את היותו של אליעזר עבדו סקן ביתו והמושל בכל אשר לו. הוא שמח עליו והפקיד בידיו את ניהולו של כל משק הבית. הוא זה שהיה דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים, והוא זה שהיה נאמן ביתו של אברהם בן משק ביתו, ומי שעל פיו נשק כל דבר. משך עשרות שנים שימש אליעזר באמונה את אברהם שנתן בו אמון ללא סייג והפקיד אותו על כל אוצרות רכושו הגדול. עם כל זאת, כאשר הגיע אברהם אבינו לפרק בו החל לחפש שידוך לבנו יצחק, חשש מפני הפקדת עניין כה גדול, גורלי ורגיש בידיו של אליעזר. או אז נעלמה כלא הייתה נאמנותו הגדולה, ואת מקומה של הנאמנות תפס חשד וחשש, שכן עתה לא מדובר בכספו ובזהבו של אברהם אבינו, כי אם בקיומה של מצווה ובביצועה לצד הטוב יותר. עתה לא הסתפק אברהם בהבטחה באלמה, והוא דרש על כך שבועה דאורייתא ובנקיטת חפץ. לכן מדגישה התורה דווקא כאן את מעמדו של אליעזר. אם שהיה עבדו סקן ביתו המושל בכל אשר לו, מי שהיה נאמן עליו עד כה בעסקיו, נדרש אתה לשבועה חמורה ללמדך מה דמות צריכה להיות ליהודי. הזכרנו לאל דבריו של רמחל במסילת ישרים, וכאן מן הראוי להביא את הדברים במילואם. דבריו הקצרים של הרמחל, אשר אינן אלא הרחבת משל הפרוסדור והטרקלין, באים להזכיר לנו את החובה שבהשתמשות הנכונה, במכשיר היקר שבא לידינו החיים שבעולם הזה. כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שאורונו חכמים זל הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיף שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה בהמת הוא העולם הבא, אבל הדרך כדי להגיע למחוס חפצנו היא, זה העולם. האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. אנו נוטים לשכוח את העיקר ולעסוק בתפל. הכלים שניתנו לנו מנוצלים למטרה אחרת מיעודם המקורי. איננו חוסכים כל מאמץ וזמן להפקת הנאות מהמכשיר שבידינו, הנאות שדבר אין להם עם הייעוד האמיתי שלמענו נשלחנו אל העולם הזה. ברם, אין לנו כה פרימיטיביים כמו אותם ילידים שהפכו גלולות רפואיות לחוליות שרשרת. מדוע אם כן שוכחים אנו לפעמים את תפקידו האמיתי של המכשיר שבידינו, כפי שנכתבו הדברים הנפלאים במסילת ישרים? גם כאן אנחנו נצרכים לאחת מפניה של האגדה, משל ומליצה. משל לקבוצת פושעים שנתפסה והושלחה לכלא לתקופת מאסר ארוכה. חבריהם לפשע של הכלואים אשר יד המחוקק לא מצא אותם, והם המשיכו להלך חופשי, החליטו לסייע ביד חבריהם להשתחרר מהמאסר. הם חיפשו אחרי דרך להברחתם של חבריהם מטעם המעצר, ולאחר מחשבה רבה מצאו דרך להבריח אל הכלא מקדחה מיוחדת עם השתי קול. בעזרת כלי החפירה שיוחדר לכלא, היו האסירים אמורים לחפור מנהרה טפח אחרי טפח, עד שימצאו את דרכם אל החופש. במאמצים מרובים הוחדר המכשיר היקר לטעם של האסירים. אילו ואילו ידעו, כי לא ביום או יומיים יושג החופש, וכי רק עבודה מאומצת ואיטית תביא לתוצאה נחשפת. אבל תנאי הכלא הקשים גרמו לאסירים להסיח את דעתם מעתיד עברות ולהשקיע בהקלות תנאי המאסר הקשים שבהווה. עולו של חום כבד הכביד על יושבי התא האפל, החום זימן אורחים לא קרועים, יתושים וזבובים שהציקו לשוכני התא הקטן. אחד מהם בדק את המכשיר ומצא כי בשעת הפעלתו הוא מבצע תנועות סיבוביות מהירות ביותר, ולשמחתו ולשמחת חבריו לתא גילה כי מעט יוזמה ניתן להפוך את המכשיר למעברר שינעים את השהייה בתא. בחוץ המתינו החברים שחיכו לרגע הבריחה הגדול, הם המשיכו במאמציהם, ואל התא הוחדר פנס קטן אשר היה עשוי לשמש כמקור תאורה שישרת את הבורחים בעת חפירתם במעבה האדמה. האסירים שבתא הודו לחבריהם שבחוץ, וסוף סוף אפשר היה להאיר את התא האפל. קבוצת האסירים שבתא הייתה אסירת תודה לחברים שבחוץ, חברים אשר אינם חסים על כל מאמץ כדי להקל על חייהם של חבריהם האסורים. האסירים התרגלו למצבם אשר שפר התא בהרבה, מאסר ללא חום מעיק וללא חושך. שנים חלפו, האסירים שכחו את העולם היפה שמעבר לחומות הגבוהות של הכלא, הם שוחחו זה עם זה ונהנו מכל רגע, וכאשר באו לבשר להם כי תקופת מאסרם עומדת להסתיים, החל אחד מהם להיאבק על זכותו להישאר בכלא. הסירים האלו לא היו טיפשים כמו אותם ילידים, אבל הם שכחו את יעודו האמיתי של המקדח ותפקידה של התאורה, החפירה האיטית התישה אותם, והם העדיפו להפיק תועלת מיידית מהמכשירים שבידם. קוצר רוח וקוצר ראות גרמו לייאוש שבעקבותיו ניסו העלובים הללו לחפש תחליפים זולים לתפקידיהם של המקדחה והפנס. אנו נוטים לשכוח את העיקר ולעסוק בתפל, זוהי חולשה אנושית העומדת ביחס הפוך לעירת שמיים. עלינו לזכור בכל רגע ורגע את השיקול ששמו שכר ועונש, את העולם הבא, את גן עדן, את גיהנום. כאשר לדוגמה אנו מחפשים דירה, עלינו להכניס במערכת השיקולים את השפעת השכנים על חינוך הילדים, את המרחק מבית המדרש וכדומה. כאשר אנחנו חשדניים ולא מאמינים לכל אדם, במי לדעלמה, עלינו לנהוג כך לפחות גם בנושאי כשרות המזון והמטבח. נזכור לא להשקיע את כל מרצינו בשיפוץ התא בו אנו כלואים. שיחתו המשכילה והמלמדת של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, לאורך ימים טובים, בריות גופה ונהורה מהליה. כעת בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב, אנחנו פותחים ממצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ריש חף, המצווה ה-220, מצוות הנחת פאת הכרם. עיין שורשה במצווה ריש תת זין, שעליה הרחבנו לעיל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת חיי שרה. אז למדנו את דפים צדיו וצדיו זין במסכת עירובין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה מדרש רבי יוסי הגלילי מהמילים מימים ימימה, והתשובה שמצוות תפילין אינה נוהגת בלילה ולא בשבתות וימים טובים. שאלה שנייה, לפי רבי עקיבא במה עוסק הפסוק הזה ומהו מימים לימים אל דבריו? התשובה הייתה ברש"י שאמר אודות פסח, וכוונתו משנה לשנה, שמצווה התורה לדורות להקריב קורבן פסח. שאלה שלישית, מה דרש רבי עקיבא מהמילים והיה לך לאות? והתשובה שבשבת ויום טוב שהם עצמם אות, אין צריך להניח תפילין. שאלה רביעית, מדוע לא מיכו חכמים בנשים שהניחו תפילין? והתשובה, או משום שסברו ששבת זמן תפילין וממילא אין זו מצוות עשה שהזמן גרמה, או שסברו כרבי יוסי שיכולות נשים לקיים מצוות שהן פטורות מהן. שאלה חמישית, לרבי מאיר, האם מעכבים התינוקות והנשים מלתקוע? והתשובה, את התינוקות אין מעכבים ואת הנשים מעכבים. שאלה שישית, המוצא לשונות של תחילת בשוק, האם קשרות לציצית ומדוע? והתשובה, אינן קשרות שאפשר שצבע אותם על דעת להירוג מהם בגד. שאלה שביעית, מה עם תפילין חדשות ומדוע לרבי יהודה אסור להכניסן כשמצען בשבת? התשובה, כשיש בהם רצועות אך אינן קשורות, ולרבי יהודה אסור משום שצריך לקשור ואסור לעשות זאת בשבת. שאלה שמינית, מהו נוי התפילין שצריך לעשות כלפי חוץ? לשיטת רש"י, השין שבתפילין של ראש, ולתוספות, הדלת שברצועות של ראש. שאלה תשיעית, הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, כיצד יבדוק אותן? והתשובה, יבדוק בית תפילין של יד ואחד של ראש או להפך, ודווקא כשקנה המוכר מאחד. ולרבי מספיק באחד של ראש ואחד של יד. והשאלה האחרונה, מדוע כשמצא תפילין בצוותים לא התירו לו להכניסן זוג זוג? והתשובה, כיוון שאם יכניס זוג זוג לא יספיק להכניס את כולם עד לערב, וכיוון שממילא יצטרך להכניס מי שתחשך, לא התירו לו בשבת ויכניס את כולם במוצאי שבת. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת חיי שרה בדפים צדיו וצדי זין במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח בחשוון תשפ"א, כ"ח בחשוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף צח בדף צדי ח' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי זין עמוד ב', מן המשנה המצויה 7 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בתחילת מסכת שבת בדבב עמוד א', המסכת שלפני מסכת עירובין, מובאת ברייתא מפרטת 4 רשויות לשבת. א', רשות היחיד, ב', רשות הרבים, ג', כרמלית, והרשות הרביעית נקראת מקום פטור ואינה נוגעת להבנת דיני משנתנו. המשנה מבארת איך מגדירים כל רשות, ומפרשת שמהתורה אסור בשבת להוציא או להכניס חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. ואילו חכמים אסרו גם הוצאה או הכנסה מרשות היחיד או רשות הרבים לכרמלית. במשנה כאן, בדף צד זין עמוד ב', התבארו אופנים שמותר להכניס מרשות לרשות ואופנים שגזרו בהם חכמים, על אף שאין בהם איסור תורה, מחשש שיגיע לידי איסור תורה. כך אומרת המשנה בדף צד זין עמוד ב', היה קורא בספר, ספר קדוש כמובן, וכל ספריהם היו עשויים בגלילה, כאין ספר תורה שלנו. היה קורא בספר על האיסקופה על המפתן שלפני הכניסה לבית, והגמרא תבהיר אם האיסקופה הזו היא רשות היחיד או כרמלית, ונתגלגל קצה הספר מידו לרשות הרבים וקצהו השני עדיין תפוס בידו, גוללו אצלו, מחזיר את קצה הספר אליו לאיסקופה. כיוון שראש האחד של הספר תפוס בידו, לכך אין הגלילה נחשבת כעקירה מרשות הרבים כפי שהתבהר בגמרא לקמן דף צדיחי תמוד א'. היה קורא בספר בראש הגג שהוא רשות היחיד ונתגלגל קצה הספר מידו להעביר רשות הרבים וקצהו השני עדיין תפוס בידו, עד שלא הגיע לעשרה טפחים סמוך לקרקע רשות הרבים, גוללו מחזיר את קצה הספר אצלו לראש הגג, כיוון שהעביר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים אינו נחשב רשות הרבים. כפי ששנינו במסכת שבת בדף קוף, הזורק ארבע עמוד בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר. פירוש הדברים, שאם מונח החפץ למעלה מעשרה טפחים ברשות הרבים אינו נחשב הנחה ברשות הרבים, אלא כאילו הוא עדיין באוויר, כיוון שאוויר רשות הרבים אינו עולה יותר מגובה של עשרה טפחים מהקרקע. אבל אומרת המשנה, מי שהגיע לעשרה טפחים סמוך לקרקע רשות הרבים שנחשב כבר רשות הרבים, אסור לגוללו אליו. מדין תורה אין איסור להעביר חפץ מרשות לרשות, אלא אם כן מעבירו לגמרי מרשות לרשות, ולכן כאן, שראשו אחד נשאר בידו ברשות היחיד, מותר מהתורה לגוללו חזרה לרשותו. אבל חכמים גזרו שאסור להחזירו, שמה ייפול כולו לרשות הרבים ויבוא להחזירו ויעבור על איסור תורה של העברה מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא מה הוא כן עושה? הופכו על הכתב, האותיות שיהיו כלפי הכותל כדי שלא יהיה מוטל לספר בביזיון כל כך. רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק, אפילו אין מרוחק קצה הספר מן הארץ אלא כמלוא מחט כלשהו, שעדיין לא נח ברשות הרבים, גוללו אצלו. רבי יהודה סופר שחכמים לא גזרו להחזיר חפץ לרשותו כשאיגודו בידו משום החשש שמא ייפול כולו לרשות הרבים, אלא כשקצהו השני נח ברשות הרבים, שבאופן זה הוא דומה לנפילה גמורה אסורה מהתורה. אבל אם לא נח על קרקע רשות הרבים, אינו דומה לנפילה גמורה אסורה מהתורה, ואין לחשוש שיבוא להחזירו אליו, אף כשיפול כולו מידו. רבי שמעון אומר, אפילו אם הוא נח קצה הספר בארץ עצמו, שכבר נח ברשות הרבים, גוללו אצלו, כיוון שאין לך דבר האסור רק משום שבות. דהיינו, רק משום דרבנן, כגון זה, שאף כשהגיע קצהו האחד לרשות הרבים, כיוון שתפוס קצהו האחר בידו ברשות היחיד, אין איסור מהתורה להחזירו אצלו, ורק חכמים אסרו להחזירו. אז אומר רבי שמעון, שאפילו בארץ עצמו גוללו אצלו, שאין לך דבר שאסור רק משום שבות מדרבנן העומד באיסורו בפני כבודם של כתבי הקודש, אלא חכמים ביטלו את גזירתם במקום שיש כבוד של ספרי הקודש, שלא יונחו בביזיון, והתירו להחזירו אצלו, להחזיר את הספר שנשמט מידו וחלקו האחד עדיין בידו. זו היה המשנה שלנו בדף צד זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף הדף. שנינו במשנה, היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו, גוללו אצלו. מברר את הגמרא באיזה איסקופה מדברת המשנה, אי איסקופה אי חידמי. באיזה אופן מדובר? אילי מה אם נאמר שמדובר באיסקופה שהיא רשות היחיד, והיינו שגבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה על ארבעה טפחים, וכמה ולפניה עוברת רשות הרבים ולשם מתגלגל קצה אחד של הספר, ולא גזרינן ואיננו גוזרים לאסור להחזירו אליו, מחשש אם נתיר לו להחזירו אליו באופן הזה, דיל מנפיל, שמה ייפול הספר לגמרי לרשות הרבים ואת אל העטויי ויבוא להביאו חזרה אליו לאיסקופה שהיא רשות היחיד ויהיה חייב חטאת על כך. ואין לומר שמדובר שלפני האיסקופה עוברת כרמלית ואף אם ייפול הספר מידו אין איסור מהתורה להחזירו, אי אפשר לומר כך כיוון שמסתבר שכל המשנה מדברת באופן אחד. ובסייפה לגבי היה קורה בראש הגג, ודאי מדובר שלפני הגג עוברת רשות הרבים ולא כרמלית. ואם נעמיד את זה בצורה הזו, מני כשיטת איזה תנה נשנתה משנתנו, כשיטת רבי שמעוני דאמר בסוף המשנה, כל דבר שהוא אסור רק משום שבות רק מדרבנן, אינו עומד האיסור בפני כבוד כתבי הקודש. ולכן שנינו שהוא מותר להחזיר את הספר לאיסקופה, היות שהוא מוטל בביזיון. ואילו לשיטת רבי יהודה הרי אמר שרק אם הספר לא נוגע בקרקע רשות הרבים יכול להחזירו אליו. משום שבאופן זה אין לחשש שיבוא להחזירו אליו, אף כשיפול כולו מידו, מאחר ואינו דומה לזה כלל. שהרי אינו נוגע כלל בקרקע של רשות הרבים, אבל אם הגיע קצה אחד של הספר לקרקע רשות הרבים, סובר רבי יהודה שאסור מדרבנן להחזירו אליו, אף כשהקצה השני עדיין בידו, וזאת גזירה משום שמא יבוא להחזירו אף אם ייפול כולו מידו לקרקע של רשות הרבים. אם כך אתה מעמיד את המשנה, אימה סייפה, אמור ובאר את הסייפה של המשנה, נאמר בה, אם היה עומד בראש הגג ונפל קצה אחד של הספר מידו לרשות הרבים, רבי יהודה אומר אפילו אם אין מסולק, אפילו אם לא מרוחק קצה הספר מן הארץ מקרקע רשות הרבים אלא כמלוא החוט, אלא כלשהו, גוללו אצלו, מחזירו אליו לרשות היחיד. אבל אם נח ברשות הרבים, אסור להחזירו אליו. רבי שמעון אומר, אפילו אם נח קצה הספר בארץ, בקרקע של רשות הרבים עצמה, גוללו אצלו, מחזירו אליו לראש הגג. וקשה שנמצא לפי זה שרישה וסיפה, תחילת המשנה שיכול להחזירו לאיסקופה, וסוף המשנה שיכול להחזירו לראש הגג, אף אם הגיע קצה הספר לארץ, דברי רבי שמעון הם, שכל דבר שיסורו מדרבנן לא העמידו חכמים גזירתם במקום שיש ביזיון לספרי הקודש. אומר הריטב"א שהלשון רישה וסיפה, רבי שמעון אינו מדוקדק, כי אין שייך לשון זה, אלא כשכל המשנה כתובה בסתם. והגמרא מוכיחה, כמו מי הרישה וכמו מי הסיפה, אבל כאן כתוב בפירוש בסיפה שרבי שמעוני, אלא כוונת הגמרא להקשות, שמכך שהסיפה דברי רבי שמעוני, משמע שהרישה, אינה דבריו. ואילו מציאתה, הדין האמצעי של המשנה המתיר להחזירו אליו רק אם לא הגיע לקרקע רשות הרבים, הם דברי רבי יהודה. ודוחק להעמיד את המשנה שבאמצע שיטת רבי שמעון, מובאת שיטת רבי יהודה. והגמרא הייתה יכולה גם לנקוט שהמציאתה, כשיטת רבנן הסוברים שמשהגיע על 10 טפחים אסור להחזירו אצלו. אלא כיוון שאין ידוע מי הם רבנן, העדיפה הגמרא לנקוט שם שם של תנא שהתפרש במפורש במשנה, רבי יהודה. ועוד כותב הרשב"א שייתכן לומר שכיוון שהגמרא לקמן בדף צדיחת עמוד ב' נוקטת שכל המשנה היא בשיטת רבי יהודה, לכן נקטה כאן את שיטת רבי יהודה. משיבה הגמרא אמר רבי יהודה, אין, אכן כך הוא. רישא וסיפא רבי שמעון, הרישא והסיפא של המשנה הם שיטת רבי שמעון, ואילו מציאתה, הדין האמצעי במשנה זה שיטת רבי יהודה. בכוונת התנא לומר שדין הרישא אינו מוסכם אלא מחלוקת תנאים היא. מביאה הגמרא פירוש אחר במשנה ומעמידה גם את הרישא כרבי יהודה. רבא אמר אכן דחוק הוא לומר שהרישא והסיפא הם כרבי שמעון והמציאתה כרבי יהודה. אלא יש לומר שהרישא שיטת רבי יהודה היא הסובר שלא התירו איסור שבות משום כבוד כתבי הקודש. ואחה, כאן במשנתנו שהתירו להחזיר את הספר לרשות היחיד, ואיסקופה הנדרסת הסכינן. מדובר במפתן הבית שעוברים בו הרבה אנשים ומשום שיש ביזיון גדול לכתבי הקודש, שהספר מונח במקום שעוברים בו רבים, אשרו רבנן, התירו חכמים להחזירו אליו לרשות היחיד ולא גזרו, משום האופן שנפל כולו לקרקע רשות הרבים, שמה יחזירו אליו והתחייב חטאת על כך. אילו רבינו חננאל והמאירי כתבו שחשש הביזיון הוא שמה יידרס הספר ברגלי הרבים שעוברים שם. מה שאין כאן במציאתה שהספר נפל מראש הגג, כיוון שהגג אינו מקום של הילוך הרבים, אין זה ביזיון כל כך אם יישאר מונח שם הספר, ואסרו חכמים להחזירו אליו שמה יבוא להתיר גם באופן שנפל כולו מידו. מקשה הגמרא על תירוצו של רבא מברייתא, אי טיבי אביי הקשה אביי לרבא שנינו בברייתא על הרישה של המשנה, שדווקא אם הספר התגלגל בתוך 400 מהאיסקופה, דהיינו שלא עבר 400 ברשות הרבים, אז גוללו אצלו, אז מחזירו אליו, משום שאינו צריך להעבירו 400 ברשות הרבים, אבל אם התגלגל חוץ ל-400, וכדי להחזירו אליו צריך להעבירו 400 ברשות הרבים, אף שצידו האחד עדיין בידו, אסור להחזירו אליו, אלא הופכו ומניחו על הכתב, כשהאותיות יהיו כלפי הקרקע. והיא אמרת, אם אתה אומר שבאיסקופה נדרסת על ידי רבים, מסכינן, בזה מדובר במשנה, והטעם שהתירו להחזירו אליו הוא משום ביזיון גדול של כתבי הקודש, מה לי, מה ההבדל אם הספר יתגלגל לתוך 400 מהאיסקופה, ומה לי, ומה זה משנה אם יתגלגל חוץ ל-400 מהאיסקופה, הרי כיוון שצידו האחד עדיין בידו, אין כאן איסור מהתורה. ואף כשיתגלגל חוץ ל-400, יש כאן שני איסורים מדי רבנן, א', שמעביר 400 ברשות הרבים, ב', שמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, מכל מקום אם התירו משום כבוד כתבי הקודש איסור דה רבנן, אין הבדל בין אם התירו איסור אחד של דה רבנן, לא שני איסורים. וכשם שהתירו להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד משום ביזיון גדול של כתבי הקודש, כך יש להתיר להעבירו 400 ברשות הרבים מן הטעם הזה. ולמרות שניתן להקשות את הקושייה הזו גם לרב יהודה שהעמיד את הרישה כשיטת רבי שמעון, שהרי גם כשהתגלגל חוץ ל-400 הוא רק איסור דה רבנן, כיוון שצידו השני תפוס בידו, וגם בזה יש לומר שחכמים לא גזרו במקום שיש ביזיון של כתבי הקודש, אבל כיוון שהבית דיבר עם רבא שהיה רבו, לכן הוא יקשה לו לפי דבריו. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל והיא, ולא התורת חיים תירץ שהקושייה הזו היא דווקא לפי רבא שהעמיד את המשנה באיסקופה הנדרסת, משום שלרב יהודה ניתן לומר שהברייתא מדברת באיסקופה שהיא כרמלית ולא רשות היחיד. ולכן יש חילוק בין אם נפל תוך 400 לנפל חוץ ל-400. אבל המשנה ודאי מדברת באיסקופה של רשות היחיד, כמו הסייפה בעומד בראש הגג שהוא רשות היחיד, ובזה אין הבדל בין תוך 400 לחוץ ל-400. אבל לרבא שהעמיד באיסקופה הנדרסת וגם רבי יהודה התיר משום כבוד כתבי הקודש, שוב אין לחלק בין תוך 400 לחוץ ל-400, ועל כך יש קושייה. והקושייה של הבעיה היא רק שאת המשנה אי אפשר לפרש באופן זה, כיוון שבזה אין לחלק בין תוך 400 לחוץ ל-400, אבל הוא לא חולק על דינו של רבא שבמקום של איסקופה הנדרסת התירו איסור דה רבנן משום כבוד הספר. כך מסביר חידושי המאירי. ולכן, מכוח הקושייה הזו, דוחה אביי את פירושו של רבא ומפרש את המשנה באופן אחר. ואביי בעצם בא עכשיו ליישב את קושיית הגמרא לאל שהיא מדובר ברישא. ואיסקופה שהיא רשות היחיד, ובשיטת רבי שמעון נמצא שהרישא והסיפא הם רבי שמעון והמציעתא רבי יהודה. אלא אמר אביי, מה שיתירו להחזיר את הספר לאיסקופה אינו משום ביזיון הספרים, אלא משום דאחה באיסקופה כרמלית עסקינן. במשנה מדובר באיסקופה שהיא כרמלית ולא רשות היחיד, דהיינו שרוחבה 4x4 טפחים, אבל איננה גבוהה 10 טפחים. והבית נמצא לפנים ממנה, שהוא רשות היחיד, ורשות הרבים עוברת לפניה, ולשם מתגלגל הספר. ולכן התירו חכמים להחזיר את הספר לאיסקופה, משום שגם אם מתגלגל כל הספר לרשות הרבים, אין איסור מהתורה להחזירו אליו לכרמלית. על כך שנינו בברייתא שיש לחלק בין אם מתגלגל קצה הספר בתוך 400 או חוץ ל-400. כי כשהתגלגל לתוך 400 מהאיסקופה, די נפיל ומה איטילי, שגם אם ייפול כולו לרשות הרבים ויביאו חזרה אליו, לא עטי לידי חיוב חטאת, לא יבוא לידי כך לידי איסור דאורייתא, ולידי חיוב קורבן חטאת אם עשה זאת בשוגג, כיוון שאינו מכניס אלא מרשות הרבים לכרמלית. ואינו בא אלא לאיסור דרבנן, כמבואר במסכת שבת בדבב עמוד א'. ומשום כך שרו לרבנן, התירו לו חכמים להחזירו אליו כאשר קצה הספר תפוס בידו. אבל אם יתגלגל חוץ ל-400 ברשות הרבים, די מה איתי לי, שאם יפול הספר לגמרי לרשות הרבים, ויביאו חזרה אליו לכרמלית, עתי, יבוא על ידי כך לידי חיוב חטאת, משום שמעבירו 400 ברשות הרבים, משום כך לא שרו לרבנן, לא התירו לו חכמים להחזירו אליו, אף כשאוחז את קצה הספר בידו, והיינו כרב יהודה שלא התיר איסור דרבנן גם במקום של ביזיון כתבי הקודש. ובעצם הבעיה מחלק כאן בגזירת חכמים בין רשות היחיד לכרמלית. יש להקשות שהרי מצינו לקמן בדף צדיתת עמוד א', שהבעיה אינו מחלק בגזירת חכמים בין רשות היחיד לכרמלית, אלא הוא סובר שאף בכרמלית אסרו חכמים לשתות מבור העומד ברשות הרבים. ואין לומר שמחמת כבוד כתבי הקודש הקלו כאן, שהרי מבואר לקמן בדף קוף ג' עמוד א', שלא יתירו איסור דה רבנן, מחמת כבוד ספרי קודש שאינם במקדש. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר הבעיה, שמכל מקום סובר, אביי שכאן התירו בקרמלית ואין לדמות גזירות חכמים. רק שם ראו לאסור אף גזירה לאיסור דה רבנן, אבל כאן לא החמירו חכמים בדבר דה רבנן לגזור לו גזירה. ועוד כותבים התוספות שמה שנקטה המשנה ספר שהוא קדוש, אף שהתבהר על פי הגמרא לקמן בדף קוף ג' עמוד א' שאין יותר מיוחד בספר, אלא הוא הדין בכל דבר שהתגלגל מידו, משום שבא להשמיענו, שעל אף שמדובר בספר, אם עומד בראש אגג, אסור לגוללו אצלו, ולא כרבי שמעון אומר שאין לחשבות העומד בפני כתבי הקודש. ואילו הרשב"א מתרץ שנקט ספר משום שרק בו יש להתיר, כמבואר בגמרא לקמן, שאף אם ייפול כולו לרשות הרבים, אין חשש שמא יעביר ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון שהדרך הוא שמעיין בו, וכן אין חשש שמא יזרקנו לרשות היחיד, כיוון שאין מזרקין כתבי הקודש, ולכן לא גזרו בו חכמים כלל, אבל בשאר דברים יש לחשוש לחששות הללו, שמא יעבירם או שמא יזרקם ואסור מדי. מקשה הגמרא יחי עם כך שהטעם שאסרו חכמים להחזירו אליו הוא מחשש שמא יחזירו אליו גם כשיפול הספר לגמרי ברשות הרבים ויבוא על ידי כך לידי חיוב חטאת. מדוע אסרו להחזירו רק כשהתגלגל הספר חוץ ל-400 מהאיסקופה? הרי כשהתגלגל בתוך 400 נמי נגזור, גם כן יש לגזור שלא יחזירו אליו לכרמלית, משום שיש לחשוש דילמה מעייל שמא יכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד לבית שלפני מהאיסקופה, אף כשיפול כל הספר מידו ויבוא על ידי כך לידי חיוב חטאת. וכי תימה ואם תאמר ליישב דקייבן דמפסקת כרמלית, שכיוון שהוא עובר דרך כרמלית שאינו מקום חיוב ליטלן בה, אין בזה איסור תורה, אי אפשר לומר כך, כיוון שקשה. ואמר רבה, המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400 והעבירו דרך עליו, דהיינו מעל ראשו שגבוה למעלה מעשרה טפחים שהוא מקום פטור, ואילו תוסות מבארים בדיבור המתחיל ואמר בשם רי, שהכוונה שהעבירו מיד ימינו ליד שמאלו דרך גופו והשלים 400 על ידי זריקה, חייב חטאת, כיוון שלא נח במקום הפטור. גם כאן, אם יכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אף אם עובר דרך הכרמלית, אם לא יניח בה את הספר, יהיה חייב מהתורה. שהליכתו בכרמלית אינה נחשבת הנחה, אלא אם יעמוד שם כדי לנוח, כמבואר במסכת שבת בדף ה' עמוד ב'. ויש לאסור גם כשאוחס צידו האחד בידו, גזירה שמה ייפול כולו ויכניסו לביתו. תרץ את הגמרא אחרי במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר, באופן שהאיסקופה ארוכה שמפתן הבית ארוך, ונמצא שהבית רחוק מרשות הרבים. לעד האחי ואחי, עד שיעבור את כל האיסקופה ויגיע לבית מתקר, ייזכר ששבת היום. ולא יכניס את הספר מיד לרשות היחיד אלא יעמוד לנוח באיסקופה ואחר כך יכניסו לרשות היחיד ולא יעבור על איסור תורה. כותב בעל המאור שהתירוץ הזה אינו להלכה, שהרי לעניין גזירת חכמים שלא יקרא לאור הנר כאמור במסכת שבת דף י"ב עמוד ב', סובר רבא שאפילו אם הנר גבוה שתי קומות וכיוצא בזה, שהדרך להטותו ארוכה יותר, אין היתר לקרוא לאורו. ולא אומרים שבמשך הזמן שילך כדי להטות תיזכר ששבת היום. גם כאן, כשם שהאיסקופה קצרה אסור להכניסו אף בתוך 400, כך באיסקופה ארוכה, אין להתיר ולומר שמחמת אורך האיסקופה ייזכר ששבת היום. אבל הרמב"ן חולק עליו וכותב שאין לדמות גזירות חכמים זו לזו. ועוד יש לומר שמחמת כבוד כתבי הקודש, כאן נתירו. והיא באה איתם המתרצת הגמרא באופן נוסף, אם תרצה תוכל לתרץ לעולם, מדובר במשנה באיסקופה שאינה ארוכה, ומה שלא חוששים שמה יכניס את הספר לביתו, אף כאשר ייפול כל הספר לרשות הרבים והתחייב על כך חטאת, זה משום שסתם כתבי הקודש עיונה מעיין בהו, מה נחלהו? הדרך הוא שמעיין בהם תמיד וכשעומד במקומו כדי לעיין בהם. ומה נחלהו? נמצא שהוא מניחם. ולכך לא חוששים שיעביר את הספר ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד, משום שכשיעמוד באיסקופה כדי לעיין בהם, נמצא שמניחם בקרמלית. וכשימשיך בדרכו כדי להניחם ברשות היחיד, הרי עוקר מקרמלית ומניח ברשות היחיד, ולכן אין חשש שיתחייב חטאת. ואילו רבינו חנן אל פי רשע, עיון הוא על ידי גלילה. ולכן אין לחוש שמה ילך להביאו מרשות הרבים לרשות היחיד בידיו, שהרי כשגולל את הספר אליו, הוא עומד בקרמלית ואינו הולך להביאו מרשות הרבים. מקשה הגמרא ולי חוש דילמה מעיין בו ברשות הרבים, והאילו בהדיה לרשות היחיד. עדיין יש לחשוש שמה יעיין בכתבי הקודש כשהוא ברשות הרבים ויסיים שם את עיונו בהם, ושוב יכניסם ישירות לרשות היחיד בלי לשעות בקרמלית כדי לעיין בהם. תרץ את הגמרא המאני משנתנו כשיטת איזה תנה נשנתה כשיטת בן עזאי היא. דאמר, במסכת שבת בדף ה' עמוד ב' וכן במסכת כתובות בדף ל"א עמוד ב', מהלך כעומד דמי. אדם שמהלך נחשב כעומד בכל פסיעה ופסיעה, שהרי תמיד כשהולך מניח רגל אחת ועוקר את הרגל השנייה, ובאותו זמן הוא נחשב כעומד, והחפץ שנושא איתו נחשב כמונח. ואין נמצא שעקר מרשות הרבים והניח בקרמלית, ושוב עקר מן הקרמלית, ואז הניח ברשות היחיד. ולפי התירוץ הזה אומר הריטב"א, שאין הלכה כמשנתנו, שהרי לחכמים שחולקים על בן עזאי יש לחשוש שמא ייפול כולו לרשות הרבים, ויעיין בו ברשות הרבים ויכניסו דרך האיסקופה לרשות היחיד בלי לעמוד על האיסקופה. הבעל המאור כתב שכיוון שדברי בן עזאי אינם להלכה, אין הלכה כברית הזו אלא כמשנתנו שכתבה סתם להתיר, ולא חילקה בין תוך 400 לחוץ ל-400, וטעם היתר כדברי רבא שמדובר באיסקופה הנדרסת ומשום כבוד כתבי הקודש. הרמב"ם בהלכות שבת פרק ט"ו הלכה כ"א פסק כמו הברית הזו, שאם היה קורה בספר בקרמלית ונתגלגל הספר לרשות הרבים חוץ ל-400, הופכו על הכתב, ואם נתגלגל תוך 400, גוללו אצלו. ולא כתב שדווקא מדובר באיסקופה ארוכה. מקשה הגמרא ודילמה זריק לאו מזרק, עדיין יש לחשוש שמה יזרוק את כתבי הקודש מרשות הרבים לרשות היחיד. ומסביר המהרש"א שקושיית הגמרא היא רק לתירוץ שסתם כתבי הקודש מעיין בהם, אבל לתירוץ של הגמרא שמדובר באיסקופה ארוכה, לא קשה הקושייה, כיוון שאין דרך לזרוק חפצים דרך איסקופה ארוכה. לאמר רבי יוחנן, במסכת שבת בדבב עמוד א', מודה בן עזאי בזורק חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, שאף אם עובר דרך קרמלית חייב. זאת כיוון שלא נח בקרמלית. ולא רוצה הגמרא לתרד ששיטת רבי עקיבא היא הסובר במסכת שבת בדף ד' עמוד א', שכל דבר שנמצא באוויר, הרשות נחשב כמונח בקרקע, ולכן אף אם יזרוק מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון שיעבור הספר דרך הקרמלית, נחשב כמי שהונח הספר בקרמלית, ונעיקר ממנה והונח ברשות היחיד. הגמרא לא תרצה זאת כיוון שהברייתא באה לבאר את המשנה, ובמשנה מוכח לא כרבי עקיבא. שהרי רבי יהודה אומר שאפילו אם מסולק מהקרקע כמלוא החוט, גוללו אצלו. ואילו לרבי עקיבא, ברגע שהגיע להביא רשות הרבים, נחשב כמונח בקרקע. כך מסביר הרשש. תרץ את הגמרא אמר רב אחא בר אהבה, זאת אומרת, מברייתא זו יש להוכיח שאין מזרקין שאסור לזרוק כתבי הקודש, כיוון שדרך ביזיון הוא, ולכן אין לחשוש לכך. ואף שדברים אלו נאמרו כאן בגמרא לשיטת בן עזאי, מכל מקום דין זה שאין מזרקין כתבי הקודש מוסכם אף לרבנן החולקים על בן עזאי, כך אומר הריטב"א. שנינו במשנה היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה תפחים, גוללו אצלו, מי שהגיע לעשרה תפחים הופכו על הכתב. מקשה הגמרא מברייתא על הדין שהופכו על הכתב. מקשה הגמרא ומישארי, וכי מותר להניח ספר הפוך על גבי הכתב, והתניא שנינו בברייתא. כותבי ספרים, ספרי תורה, תפילין ומזוזות לא יתירו להן להפוך את העירייה על פניה שהאותיות יהיו לכיוון השולחן כדי להגן עליה שלא יעלה אבק על האותיות, אלא פורס עליה את הבגד כדי לחסותה. תרץ את הגמרא התם שם בכותבי ספרים אפשר להם לחסות בבגד, אבל אחר כאן, כשהתגלגל הספר מידו לא אפשר לו לחסותו בבגד, כיוון שאין לו בגד מזומן. אילו תוסות דיבור המתחיל אחלו אפשר מפרשים, שאף אם יהיה לו בגד מזומן, אסור לפורסו על הספר, שכשם שאסור לו לגלול את הספר אליו, כיוון שמכניס את הספר מרשות הרבים לרשות היחיד, כך אסור להוציא את הבגד מרשות היחיד לרשות הרבים, כדי לחסות עמו את הספר. אז אם כן, בכותבי ספרים אפשר להם לחסות בבגד, אבל כאן כשהתגלגל הספר מידו, לא אפשר לו לחסותו בבגד, ואילו אפיך, אם לא יאבחנו על הכתב, איקה ביזיון כתבי הקודש תפי. בזה שהכתב מונח בגלוי, יש יותר ביזיון לכתבי הקודש מאשר כשיהיה מונח על הכתב, ולכן שנינו במשנה שהופכו על הכתב. שנינו במשנה שאם הגיע הספר לעשרה טפחים סמוך לקרקע, הופכו על הכתב. מבררת הגמרא מדוע לא יחזירנו אליו, שואלת הגמרא מדוע אסור להחזירנו אליו, והווה הרי לא נח הספר ברשות הרבים. ולמרות שהאיסור במשנתנו רק מדרבנן ומדבריהם אסור אף עקירה בלא הנחה, מכל מקום כאן שכל האיסור הוא גזירה שמה ייפול החפץ מידו ויחזיר אותו אליו, ואם ייפול באופן זה שאינו נח בקרקע של רשות הרבים, אין איסור להחזירו מהתורה, אז ממילא אין לחכמים לאסור להחזירו אליו. וכיוון שאינו מונח, אין בחזרתו אליו שום איסור. תרץ את הגמרא, אמר רבא, במשנה מדובר בכותל משופע, ובולט צידו התחתון כלפי רשות הרבים, והספר מונח על שיפועו שדינו כרשות הרבים, ולכן אסרו רבנן להחזירו אליו אף שלא נח על הקרקע. ואין הבדל בזה אם יש ברוחב הכותל ארבעה טפחים או שאין, משום שמה שחילקו בזה זה דווקא כשנח על גג הכותל. שימו למעלה משלושה טפחים מהקרקע וגגו רחב ארבעה לארבעה טפחים, הרי הוא קרמלית. ואם אין בו ארבעה לארבעה, הרי הוא מקום פטור. אבל כשנח על פני הכותל, אין לו שם בפני עצמו, אלא בכל אופן הוא נחשב רשות הרבים. כך אומר הרשב"א. בקשה הגמרא על רבא מהסיפה של המשנה. אמר לאבא אלי רבא, במה יוקימת למתניתין? באיזה אופן העמדת את משנתנו בכותל משופע? והספר נח על שיפועו. אימא סיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, ותראה שקשה על דבריך. נאמר בסיפה של המשנה, רב יהודה אומר, אפילו אם אינו מסולק, אם אינו מרוחק הספר מן הארץ, אלא כמלוא החוט, כל שלא נח על גבי קרקע רשות הרבים, גוללו אצלו, מחזירו אליו לראש הגג. אבל אם הוא נח על קרקע רשות הרבים, אסור להחזירו אליו. ואם נאמר שמדובר במשנה בכותל משופע, קשה, מדוע כשלא נח על גבי הקרקע ממש, מתיר רב יהודה להחזירו אליו, והנח לי, והרי הספר נח על שיפוע הכותל, והוא נחשב רשות הרבים. תרץ את הגמרא, חסור ומחס רבה אחי קטני, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה, וכך צריך לשנות בה. באמת דברים אמורים שאסור לגוללו אצלו בכותל משופע, והספר נח על שיפועו. אבל בכותל שאינו משופע, ואין הספר נח עליו, אם הגיע ראש הספר לגובה שהוא למעלה משלושה טפחים מקרקע רשות הרבים, גוללו אצלו, מחזירו אליו לראש הגג. אבל אם הגיע לגובה שהוא למטה, נמוך משלושה טפחים סמוך לקרקע רשות הרבים, הרי זה נחשב כאילו הספר מונח ברשות הרבים, שנחשב כקרקע עבה מגיעה עד גובה זה, ואסור להחזירו אליו לראש הגג, אלא הופכו על הכתב שהאותיות תפנו לכיוון הכותל. ובהרת הגמרא על פי התירוץ הזה, טעמו של רב יהודה חולק על תנא קמא. ובגמרא כאן יש שתי נקודות שזה סימן של סיום עניין, ולפי זה ההמשך הוא עניין חדש המתחיל בציטוט מהמשנה. אבל מתוך הסוגיה נראה שהכל המשך אחד, כך מסביר גיליון השס וכך כותב הרשש, שיש למחוק את שתי האותיות הללו משום שהכל המשך אחד הוא. אומרת הגמרא, מה ששנינו בהמשך המשנה, רב יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא כמלוא החוט שיכול להחזירו אליו, היינו משום שהוא סובר דלעניין איסור הוצאה בשבת באינן הנחה. צריך שהחפץ ינוח על גבי משהו, על גבי מקום מסוים, אבל כל עוד שעומד באוויר, אף אם הוא סמוך לקרקע, אין איסור מהתורה להחזירו אליו. ולכן באופן זה שצידו אחד תפוס בידו, מותר להחזירו אליו. התבהר בתירוצו של רבא שחולקים תנא קמא ורבי יהודה, האם כדי לחייב קורבן חטאת צריך הנחה על גבי מקום מסוים או לא. מקשה הגמרא מכך על דברי רבא במקום אחר. ואלא דאמר רבא, הדין הזה שאמר רבא במסכת שבת בדף קוף עמוד א', שחפץ הנמצא בתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע לשיטת רבנן, החולקים על רבי עקיבא. ונזכיר שמחלוקתם היא במסכת שבת בדף צדיו עמוד א', שזורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד האחרת, ועובר החפץ דרך רשות הרבים. רבי עקיבא סובר שכיוון שנקלט החפץ ברשות הרבים נחשב כאונח בו וחייב. וחכמים סוברים כיוון שלא נח, פטור. אז מה שאמר רבא, שחפץ הנמצא בתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע לשיטת רבנן, הסוברים שחפץ שנכנס לאוויר הרשות אינו נחשב כמי שהונח על גבי קרקע הרשות, אף אם הגיע לתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע אינו נחשב כמונח. והנפקמינה היא שאם החפץ שנזרק מרשות הרבים לרשות היחיד נשרף לפני שהגיע לקרקע, או שבלעו כלב, אינו חייב. ולשיטת רבנן צריך הנחה על גבי מקום מסוים, כך כאמור סובר רבא בשיטת רבנן. ונציין במאמר המוסגר שרב חילקי הברטובי חולק עליו וסובר שלשיטת רבנן, אם זה בתוך שלושה סמוך לקרקע חייב, מפני שנחשב מונח ברשות הרבים, ולדבריו באמת הגמרא לא מקשה כלום, אז לדברי רבה, לימה כתנאי אמרה לשמעתה, האם נאמר שדבריו של רבה תלויים במחלוקת תנאים, והם בעצם רק לשיטתו של רבי יהודה, אבל לתנא קמא של משנתנו אין צריך הנחה על גבי משהו. וזה לא ייתכן לומר שהוא אמר את דבריו, שזה שנוי במחלוקת תנאים, כי בפשטות אמר את דבריו לפי כולם. חוזרת בה הגמרא ומפרשת את המשנה באופן אחר, אלא כולה כל הקטע הזה שבמשנה, שיטת רבי יהודה היא, וחסור ומחסרה והכי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו חסרה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. במה דברים אמורים? באיזה אופן מדובר במשנה שכשהגיע לתוך 10 טפחים הסמוכים לקרקע, אסור להחזירו אליו דווקא בכותל משופע, הכותל עשוי בשיפוע, שהוא צר בחלקו העליון ומתרחב כלפי מטה, והספר נח על שיפועו. אבל בכותל שאינו משופע, ואין הספר נח עליו, אפילו אם הגיע הספר לגובה שהוא פחות מ3 טפחים סמוך לקרקע, גוללו חזרה אצלו, משום שרב יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אפילו אינו מרוחק מקרקע רשות הרבים, אלא מלוא החוט, אלא שיעור כלשהו, גוללו אצלו. ומבארת הגמרא מה איתם, מה הטעם, שכל שאינו נוגע בקרקע מותר להחזירו אליו, משום דה לעניין חיוב הוצאה בשבת, בעינן הנחה על גבי משהו, צריך להניחו ממש על גבי מקום מסוים, וכל שלא נח, אף אם יפול כולו לרשות הרבים ויהיה תלוי באוויר ויחזירו אליו, אין כאן חיוב דאורייתא, ולכן לא אסרו חכמים להחזירו אליו, כשצידו האחד תפוס בידו. וכאמור, הפירוש הזה הוא רק לשיטת רבה המצריך הנחה על גבי משהו בתוך 3 טפחים הסמוכים לקרקע, לפי רבנן החולקים על רבי עקיבא. אבל רב חילקיה במסכת שבת בדף צד זין שחולק על רבה וסובר שבתוך 3 טפחים סמוך לקרקע לפי כולם נחשב כמונח, אז לדבריו יש לפרש את המשנה כפי שפירשנו בתחילה, שחולקים בזה רבנן ורב יהודה, ולרבנן אם הגיע ל3 טפחים סמוך לקרקע אסור להחזירו כיוון שנחשב כמונח על גבי קרקע. כך מסביר הגאון יעקב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך 2 המשניות המצויות בדף צד ח' עמוד ב'. משנתנו מבאר את דין זיז, הבולט מכותל הבית לחוץ, האם מותר להניח עליו חפצים בשבת. אומרת המשנה, זיז, עץ, הבולט מהכותל שלפני החלון של העלייה, והוא גבוה 10 טפחים מקרקע רשות הרבים ורחב 4 על 4 טפחים, נותנים עליו יכולים אנשים הגרים בעלייה להוציא חפצים מביתם ולהניחם על הזיז, וכן נוטלים ממנו בשבת. יכולים לקחת חפצים המונחים על הזיז ולהכניסם לביתם בשבת, כיוון שהוא נחשב רשות היחיד. הוא צריך התנא במשנה לכתוב שגם מותר ליטול ממנו, משום שיש בזה חידוש נוסף להיתר. על פי המבואר בגמרא שמדובר בכלים הנשברים, שלא רק בהנחתם יש לחשוש שמה ייפלו לרשות הרבים, אלא גם בנטילתם יש לחשוש שמה ייפלו לרשות הרבים ויבוא להחזירם. ורק כלים הנשברים מותר. כך אומר האדרת אליהו. זו היה המשנה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', המשנה הראשונה בעמוד הזה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמותר להוציא ולהכניס חפצים לזיז שלפני החלון. מברר את הגמרא לאיזה רשות פונה הזיז הזה. היי זיז דמפיק לאיך. זיז זה שהתרנו להוציא אליו ולהכניס ממנו חפצים לרשות היחיד, לאיזה רשות הוא בולט? הילי מה דמפיק לרשות הרבים? אם נאמר שהוא בולט לרשות הרבים, יש להקשות מדוע הותר להוציא אליו חפצים. לי חושדיל מנפיל ואתי להטויי. יש לחשוש שמה ייפלו החפצים מהזיז לרשות הרבים, והוא יבוא להביאם חזרה מרשות הרבים לרשות היחיד. והתחייב על כך קורבן חטאת כדין אדם שעבר על איסור דאורייתא. אלא נאמר שמדובר דמפיק שהזיז בולט לרשות היחיד לחצירו, אם כן קשה פשיטא, פשוט הוא שמותר להניח עליו דברים, ולתלם ממנו, שהרי אין איסור להוציא דברים מביתו לחצירו, ומדוע צריכה משנתנו לכתוב את הדין הזה? משיבה הגמרא אמר רבי, לעולם יש להעמיד את המשנה באופן דמפיק לרשות הרבים. מדובר באופן שהזיז יוצא מהכותל לרשות הרבים, ומה היא נותנין עליו דקטני? מה שכתוב במשנה שיכולים להניח עליו כלים, היינו דווקא כלים הנשברים, כלי חרס או כלי זכוכית שדרכם להישבר בנפילתם מהזיז. ולכן אין לחשוש שמה ייפלו מהזיז לרשות הרבים ויחזירם אליו. לעומת כלים שאינם עשויים להישבר בנפילתם, שאסור להניחם על הזיז או לתלם ממנו, וזאת משום שיש לחשוש שמה ייפלו מהזיז לרשות הרבים ויחזירם אליו לרשות היחיד. והגמרא מביאה ברייתא לסייע לפירושו של אביי במשנה. תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא, זיז שלפני החלון היוצא ובולט מהכותל לרשות הרבים, נותנים עליו בשבת קערות שמניחים בהם את האוכל וכוסות ששותים בהם, או קיתוניות, קדים שמגישים בהם את המשקה, וצלוחיות, צנצנות של משקה שפיהם צר, שכל אלו עשויים מחרס ואם יפלו לרשות הרבים יישברו, ולכן אין לחשוש שמה יפלו לרשות הרבים ויחזירם אליו. וממה שנקטה הברייתא רק את הכלים הללו, משמע שרק כלים כגון אלו שעשויים להישבר בנפילתם, מותר להניחם על גבי הזיז. אבל כלים שאינם עשויים להישבר בנפילתם, אין להניחם על גבי הזיז, ממילא יש להביא מכאן ראייה לדברי אביי שמעמיד את משנתנו דווקא בכלים העשויים להישבר בנפילתם. הברייתא מביאה דינים נוספים לגבי זיז. הוא משתמש בכל הזיז גם אם הוא מונח לאורך כל הכותל, ואף אם הוא נמוך הרבה מחלונו. ואילו תוסות מבארים בדיבור המתחיל ומשתמש שכוונת הברייתא כאן שיכול להשתמש גם בכל חורי הכותל שנחשבים אף הם כרשות היחיד. אולם זה רק אם הזיז מגיע עד 10 טפחים התחתונים הסמוכים לרשות הרבים, כלומר שהוא יוצא מהכותל בגובה 10 טפחים מקרקע רשות הרבים. אבל אם אינו גבוה מהקרקע של רשות הרבים 10 טפחים, אסור להשתמש בו. ואם יש זיז אחד למטה ממנו מתחת הזיז העליון, משתמש בו בזיז התחתון כולו. היינו דווקא אם הזיז התחתון גם מונח בגובה 10 טפחים מקרקע רשות הרבים. אבל אם הזיז התחתון מונח מתחת 10 טפחים, אסור להשתמש בו כלל. ובזיז העליון מותר להשתמש בכולו. ובזיז העליון אין משתמש בו כנגד כל הכותל, אלא רק בחלק שכנגד חלונו. כי כל מה שאוסרים כאן להשתמש בזיז, היינו להניח על גביו חפצים ובאופנים המבוארים בסוגיה לאסור, אבל לתלות עליו חפצים, בכל אופן מותר אפילו על מסמר קטן, אומר התוספות ריד. מבררת הגמרא את דין הברייתא, שדין הזיז שונה כשיש עוד זיז תחתיו. שואלת הגמרא, היי זיז, זיז זה העליון שאמרנו בברייתא שמותר להשתמש בו רק כנגד חלונו, איך ידעמי, באיזה אופן מדובר? אידלית בארבעה, אם מדובר שאין בו ארבעה לארבעה טפחים, הרי הוא אינו רשות היחיד אל המקום פטורו, ואפילו כנגד חלונו נעמי לא ישתמש, גם כן שלא ישתמש בזיז. ולמרות שנפסק לכמן בדף קופה לפעמוד ב' שמותר להשתמש במקום פטור, היינו דווקא שימוש שאינו קבוע, כגון לכתף עליו. היינו לסדר עליו את מסעו, אבל שימוש קבוע בהנחת חפצים עליו אסור להשתמש בו, כיוון שפחות מארבע על ארבע טפחים, אינו ראוי לתשמיש ומצויו שיפלו ממנו הכלים לרשות הרבים. כיוון שהכלים המונחים על זיז צר שכזה, עשויים ליפול לרשות הרבים, וזה נראה כאילו משליחם בידיים לרשות הרבים. ומה שהתירה הגמרא להניח על הזיז כלים הנשברים, שגם אם יפלו יישברו ולא יכניסם לרשות היחיד, היינו בזיז שיש בו ארבעה לארבעה טפחים, שאינו אלא חשש שמא יפלו, אבל בזיז קטן שקרוב לוודאי שיפלו, לא יתירו. ויעית בי ארבעה לארבעה טפחים. אם יש בזיז ארבעה לארבעה טפחים, מדוע רק כנגד החלון מותר להשתמש? הרי זה רשות היחיד ובכולי כותל להשתמש. בכל הזיז שכנגד כל הכותל שישתמש. מה בכך שיש עוד זיז תחתיו? וביור קושיית הגמרא שביארנו זה לשיטת רשי, שאף כשיש בזיז רוחב ארבעה על ארבעה טפחים אסור להשתמש בכלים שאינם נשברים, משום שיש לחשוש שהם יפלו מהזיז לרשות הרבים, וילך להביאם לרשותו. משיבה הגמרא אמר אביי, זיז התחתון מדובר דעית בי שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים, ולמרות שאת הדין הזה אפשר לדעת מזיז העליון, שכנגד החלון מותר להשתמש כיוון שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים, מכל מקום הוא צריך להשמיענו שאף בתחתון מותר להשתמש, על אף שאינו נוח להשתמש בו, כיוון שהזיז העליון מפסיק בין החלון לבינו, אומרים התוספות, בדיבור המתחיל תחתון. אז אם כן, זיז התחתון מדובר שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים, ועליון מדובר דלית בי שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים, כלומר שכיוון שיש רוחב ארבעה בזיז התחתון, הרי הוא רשות היחיד, ועולה רשותו עד לרקיע, ולכן אסור להשתמש בזיז העליון אם אין בו ארבעה על ארבעה טפחים. משום שהזיז העליון נמצא בתוך רשות הזיז התחתון. אך אם גם הזיז העליון רחב ארבעה, נפסק בו רשות התחתון ומתחיל רשות העליון. ומכל מקום גם כשאין בו ארבעה מותר להשתמש בחלק שכנגד החלון, משום שזה נחשב כזווית של החלון, והרחבת רשות העלייה. כך מסביר המאיר בביאור שיטת רשי. וחלונו משלימתו משלים את הזיז לארבעה על ארבעה טפחים. ולכן כנגד החלון שיש שם ארבעה על ארבעה טפחים עם החלון משתמש, מותר להניח עליו כלים או לתלה ממנו. כיוון דחורי חלון הוא, זווית החלון והרחבתו. אבל דאי גיסה הוא דאי גיסה, המשך הזיז שנמשך לצד זה של החלון ולצידו השני, אסור להשתמש כיוון שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף צדיחת עמוד ב'. משנתנו עוסקת בדין הוצאה מרשות לרשות ובדין טלטול ארבע אמות ברשות הרבים. אחד למלמתת מלאכות זה הוצאה מרשות לרשות כאמור במשנה במסכת שבת בדף עין ג' עמוד א', ובמלאכה זו נאסרה הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. והלכה למשה מסיני שחייבים על העברת חפץ ארבע אמות ברשות הרבים כאמור במסכת שבת בדף צדיבה ועמוד ב'. המשנה מחדשת שמותר לטלטל חפץ ברשות הרבים כשהמטלטל עומד ברשות היחיד וכן להפך. אומרת המשנה השנייה בדף צדיחת עמוד ב' עומד אדם ברשות היחיד בבית או על הגג, הוא מתכופף ומטלטל חפץ ברשות הרבים, כלומר נוטלו ממקום בו הוא מונח ברשות הרבים ומניחו שם במקום אחר. ואין חוששים שמא יכניס את החפץ לרשות היחיד ויעבור בזה על איסור הוצאה מרשות לרשות. והוא הדין שלא חששו חכמים שמא יעביר את החפץ 400 ברשות הרבים ויתחייב. וכן עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל חפץ ברשות היחיד ואין חוששים שמא יוציא את החפץ לרשות הרבים. וההיתר הזה הוא אפילו כאשר אין ראשו ורובו ברשות שבה הוא מטלטל. ובלבד שלא יוציא חוץ מ-400, כלומר, אם הוא עומד ברשות היחיד ומטלטל חפץ ברשות הרבים, אז ההיתר של הטלטול הוא רק בתנאי שלא יעבירנו 400 מהמקום בו הוא מונח. מביאה המשנה את דין השתנה ורקיקה מרשות אחת לרשות האחרת לעניין הוצאה מרשות לרשות, וכן את דין רוק הנאסף בפה לעניין העברתו 400 ברשות הרבים. אומרת המשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, כיוון שהוא מוציא את המי רגליים מרשות לרשות. והגמרא לקמן בדף צדיתת עמוד א' תבאר מדוע נחשבת הוצאת מי רגליים מגופו כעקירה ממקום חשוב, וכן בהוצאת רוק המוזכרת להלן. אומרת המשנה, וכן לא ירוק מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, ואם עשה זאת חייב חטאת. רבי יהודה אומר, אף מי שנתלש, מי שנאסף רוקו בפיו ועומד להוצאה מפיו, לא ילך ברשות הרבים 400 עד שירוק, מאחר ורוק הנאסף בפה להוצאה מהפה הוא עומד, הרי הוא נחשב למסע, ואם יעבירנו 400 ברשות הרבים, יתחייב חטאת. ולמרות ששנינו במשנה במסכת שבת בדף צדיבת עמוד א', שהמוציא מרשות לרשות כשהחפץ בפיו פטור, שם מדובר במוציא בפיו כלי וכדומה שאין הדרך בכך, אבל רוק ואוכלים, שהרגילות היא להוציאם בפה, חייב. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף צדיחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, מביאה הגמרא שיש שגרסו את המשנה באופן שונה. מתני לי שנה לו רב חיננה בר שלמיה לחייה ברב, כמי דרב, כשהם למדו לפני רב, הוא שנה את דין המשנה שלנו כך, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויטלטל חפץ ברשות הרבים, משום שגזרו חכמים שמה יתעה ויכניס את החפץ לרשות היחיד. ולא שנה לו רב חיננה, כדברי משנתנו שתירה לעשות כן, ואמרה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. אמר לי, אמר לו חייה ברב לרב חיננה, שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר, הנחת את שיטת חכמים, דהיינו תנקמה במשנתנו שהלכה כמותם. ופסקת כרבי מאיר שגזר כאין גזירה זו במשנה לקמן בדף קופה א' עמוד א', דהיינו שאסר על העומד ברשות היחיד ליטול מפתח המונח ברשות הרבים ולפתוח בו דלת ברשות הרבים. גזירה שמה ישכח ויכניס את המפתח לרשות היחיד, כך שנינו במשנה שם, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים, ברשות הרבים ויפתח ברשות היחיד דברי רבי מאיר, כלומר לא יעמוד ברשות היחיד ויטול מפתח ברשות הרבים ויפתח בו פתח שברשות הרבים, או להפך. ואף באופן שאין איסור של העברת חפץ 400 ברשות הרבים, וזאת גזירה שמה יכניס את המפתח אליו. מקושיית הגמרא משמע שאין הלכה כרבי מאיר, למרות שנאמר בגמרא לאל בדף ממ"ז עמוד א', הלכה כרבי מאיר בגזירותיו. אין זה לה ברוב הגזירות, אבל לא בכולן. כך אומרים התוספות במסכת שבת בדף י"א עמוד א', דיבור המתחיל לא. אז אם כן, חייא ברב שואל את רב חיננה, הנחת את שיטת חכמים תנקמה במשנתנו שהלכה כמותם ופסקת כרבי מאיר? מבאר את הגמרא, הוא, רב חיננה בר שלמיה סבר מיד סייפה, כשם שהסייפה של משנתנו, כלומר המשנה לקמן בדף קופה א' עמוד א', לגבי פתיחת הדלת במפתח ברשות אחרת רבי מאיר שנה אותה, ואמר שיש לחשוש שמה יכניס את המפתח לרשות שהוא עומד בה, ראי שנה מרבי מאיר, גם משנתנו רבי מאיר שנה אותה, ולכן גרס במשנתנו, לא יעמוד. והאיסור מחשש שמה יכניס את החפץ לרשות שהוא עומד בה. אבל מסיקה הגמרא ולוי, אין זה כמו שסבר רב חיננה, אלא סייפה המשנה לקמן לגבי מפתח רבי מאיר שנה אותה ורישה, ומשנתנו היא שיטת רבנן החולקים עליו וסוברים, שאין חוששים שמה יכניס את החפץ לרשות שעומד בה, ולכן יש לגרוס במשנתנו, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. שנינו במשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציא את החפץ חוץ מארבע אמות. דין המשנה, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, עוסק גם באדם העומד על גג בית הגבוה 10 טפחים מרשות הרבים. ובאופן זה מסתבר שכאשר מטלטלו ומגביו מעל 10 טפחים באוויר רשות הרבים, כלומר, במקום פטור, אוויר רשות הרבים דינו כרשות הרבים רק עד גובה 10 טפחים, אבל למעלה מ-10 טפחים הוא מקום פטור, כאמור במשנה במסכת שבת בדף קוף עמוד א', שמותר להוציא חפצים ממקום פטור לרשות הרבים ולרשות היחיד, וכן להכניס משם לתוכו, וכן אין שם איסור העברת 400. ואמרה על כך המשנה, ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות. דנה הגמרא, האם ניתן ללמוד במשנתנו, מה הדין כשהוציאו חוץ מארבע אמות, ובין עקירה להנחה עבר החפץ במקום פטור לעניין חיוב קורבן חטאת. מעזרת המשנה אצלנו שאמרה, ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות, מדייקת הגמרא, הוציא, הרי שאם אכן הוציא את החפץ בשוגג חוץ לארבע אמות, חייב חטאת. ואת זה באת ענה להשמיענו במה שאמרו בלבד שלא יוציא, כלומר, הוא בלבד שיזהר מלעשות כן, כיוון שזה איסור תורה שיש בו חיוב חטאת. וכיוון שדין המשנה עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, עוסק גם בעומד על גג הבית, והגביע את החפץ למעלה מעשרה טפחים שהוא מקום פטור, נמצא, שאף באופן זה אם הוציאו חוץ מארבע אמות חייב חטאת. והטעם בזה הוא, משום שחיוב מעביר ארבע אמות ברשות הרבים, הוא על עקירת החפץ בתחילת ארבע אמות והנחתו בסוף ארבע אמות. ואם כן, אין טעם לפוטרו מחמת שעבר החפץ במקום פטור בין העקירה להנחה. מבררת הגמרא אם לפי דיוק זה ניתן להביא ראיה ממשנתנו לדין דומה שאמר רבה בעניין העברת הארבע אמות. לאם המסייע לה, האם נאמר שניתן להביא ראיה מדין זה במשנתנו לדינו של רבה? דאמר רבה במסכת שבת בדף ח עמוד ב, המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע אמות, והעבירו דרך עליו מעל ראשו, כלומר מעל עשרה טפחים, חייב חטאת. ואף שבין העקירה להנחה עבר החפץ באוויר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים שהוא מקום פטור, חייב. וזה כמבואר במשנתנו לגבי מעביר ארבע אמות, כאשר הוא עומד על גג הבית. דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני וכי שנינו במשנה אם הוציא חייב חטאת? הלא, זה רק דיוק מלשון המשנה שאמרה ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות. אם כן, דילמה, שמה יש לדייק מהמשנה כך, אם הוציא פטור אבל אסור, כלומר, פטור מחטאת אבל אסור לעשות כן לכתחילה, שמה יתאה ויעביר את החפץ ארבע אמות למטה מעשרה, מבלי להגביעו מעל עשרה טפחים. דחיית הגמרא הזו שיש לדייק מהמשנה אם הוציא פטור אבל אסור, שייכת רק לעניין מעביר ארבע אמות למעלה מעשרה, אבל המעביר ארבע אמות למטה מעשרה ודאי שיהיה חייב חטאת. מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה הזו. איקא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו באופן אחר. יש לדייק מהזרת המשנה ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות, האוציא, הרי שאם עמד על גג ביתו והגביע את החפץ מעל עשרה טפחים באוויר רשות הרבים והעבירו ארבע אמות, פטור מחטאת, אבל אסור לעשות זאת לכתחילה. ולכך אמר התנא רק ובלבד שלא יוציא, ולא אמר ואם הוציא חייב חטאת, כדי לומר שיזהר בו לכתחילה, אבל אין בו חיוב חטאת. אם כך למטה ותיופתא דרבה, לפי דיוק זה אם נאמר שיש להקשות מהמשנה על דברי רבה, דאמר רבה המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע לסוף ארבע והעבירו דרך עליו מעל ראשו למעלה מעשרה טפחים, חייב. אומרת הגמרא, אין להקשות כך על רבה. מי קטני וכי שנינו במשנה שאם הוציא פטור אבל אסור? הרי כל הדיוק שלנו היה מלשון המשנה. ואם כן דילמה, בהחלט ייתכן לדייק אחרת במשנה ולומר, אם הוציא, חייב חטאת, כדברי רבה. נמצא שלא ניתן לדייק ממשנתנו לחייב או לפטור מחטאת באופן שהעביר ארבע אמות, ובין העקירה להנחה עבר החפץ במקום פטור. וממילא גם לא ניתן להעביר ראיה או לחילופין להקשות על דינו של רבה. שנינו במשנה, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, וכן לא ירוק. דנה הגמרא, מה הדין אם שגג וישתין או ירק? אמר רב יוסף, עמד ברשות היחיד וישתין ורק את רוקו ברשות הרבים, או להפך, חייב חטאת. וחשיבותם של מי רגליים מתחייב על הוצאתם היא בכך שראוי לחבס בהם בגד קטן או לחבס בהם קטם. כמה מבואר במשנה במסכת שבת דף פייטת עמוד ב'. מקשה הגמרא, והבאינן, הרי כדי להתחייב על הוצאה מרשות לרשות צריך שתהיה עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה טפחים, שהוא מקום חשוב בכדי להחשיב את הנחתו להנחה ואת עקירתו כעקירה ולקה, ואילו כאן לא נעקרו מהרגליים והרוק ממקום שיש בו ארבעה טפחים שהרי נעקרו מגופו, ובטעם הדבר כותבים התוספות שאין רגילות להניח חפץ על מקום שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים, ומן הסתם גם במשכן היה כך. תרץ את הגמרא מחשבתו, הצורך שלו לעקור את המי רגליים והרוק מגופו, משוויה למקום. עושה את גופו למקום חשוב ונותנת למעשה ההוצאה מרשות לרשות חשיבות של מלאכה, כאילו הקירה היא מעל מקום שיש בו ארבעה טפחים. ומוכיחה הגמרא את תירוצה. דהי לא תימה אחי, שאם לא תאמר כך, כיצד תפרש עד האמר רבה את מה שאמר רבה במסכת שבת בדף קוף ב' עמוד א'. זרק חפץ בתחילת ארבע עמוד ברשות הרבים ונח בסוף ארבע עמוד בפי הכלב, או שנח בפי הכבשן, כלומר שנשרף בעודו באוויר הכבשן על ידי השלהבת, חייב חטאת, ולכאורה יש לתמוע. והבעינן, הרי כדי להתחייב על עברת ארבע עמוד ברשות הרבים, צריך שתי הנחה על גבי מקום ארבעה טפחים שהוא מקום חשוב ולקה. פי הכלב ושלהבת הכבשן, הרי אין בהם ארבעה טפחים, אלא צריך לומר שמחשבתו משוויה למקום. הצורך שהכלב יאכל את מה שזרק לפי, וכן רצונו שהחפץ שזרק לכבשן יישרף בשלהבת, עושה את פי הכלב או את השלהבת למקום חשוב. ונותנת למעשה הוא חשיבות של מלאכה כאילו נח החפץ על גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים. החנמי גם כאן במשתין ורק את רוקו מרשות לרשות, מחשבתו משוויה למקום. הצורך בהכירתה מגופו עושה את גופו למקום חשוב, ונחשב כאילו הייתה כאן הכירה מעל גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים. כותבים התוספות, דיבור המתחיל מחשבתו, שלא די ברצון של המוציא לעקור או להניח, אלא צריך שתהיה לו הנאה ממה שהחפץ נעקר או נח דווקא שם. כגון בזריקת מאכל בפי הכלב, שיש לו הנאה באכילת הכלב, או זורק חפץ בפי הכבשן, שיש לו הנאה ממה שנשרף שם. כגון שזרק עץ לתוכו וכן השתין, וירק, יש לו הנאה שמנקה את גופו על ידי הוצאת המי רגליים והרוק. אבל אם זרק מקלות וכדומה שאין לו הנאה מכך, אין אומרים שמחשבתו עושה את המקלות למקום חשוב. דנה הגמרא בעניין אדם העומד ברשות היחיד ומשתין ברשות הרבים ופי אמתו ברשות הרבים, האם חייב או פטור? באי רבה הסתפק רבה, הוא עומד ברשות היחיד ומשתין ברשות הרבים ופי האמה ברשות הרבים, מהו? מה דינו? האם בת הרקירה אז לינן? האם הקובע הוא מקום הקירת המאיר רגליים והיינו חלל גופו ונמצא שהכרה מגופו העומד ברשות היחיד והניחם ברשות הרבים וחייב? או בת הר יציאה אז לינן? או שהקובע הוא מקום יציאת המאיר רגליים מהגוף והיינו פי אמתו שהוא ברשות הרבים ונמצא שהעקירה והנחה הם ברשות אחת ופטור. והספק של הגמרא הוא גם לעניין פה ורוק. עומד ברשות היחיד ומושיט פיו לרשות הרבים ויורק שם. האם מקום הפה שהוא ברשות הרבים הוא הקובע ומותר? או שמקום הגוף שהוא ברשות היחיד הוא הקובע ואסור? אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. ולהלכה, כיוון שהגמרא נשארה בספק, פוסק הרמב"ם בהלכות שבת פרק י"ג הלכה ג', היה עומד ברשות זו ופי אמה ברשות שנייה והשתין בה, פטור אבל אסור לעשות כן. מסביר המשנה ברורה שזה משום שהמקום שהמי רגליים נעקר ממנו הוא הקובע, והוא הגוף העומד ברשות אחרת, וכן ברוק הקובע הוא מקום הגוף שממנו נעקר הרוק, והרי הוא כאילו הוציא מרשות לרשות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף צדי ח' במסכת עירובין, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין כשקרא בספר בראש הגג ונתגלגל מידו? שאלה שנייה, מה טעמו של רבי יהודה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, באיזה כותל מדובר? שאלה רביעית, מה הדין באיסקופה לרבי יהודה ומדוע? שאלה חמישית, זיז שרוחבו דלת על דלת תפחים וגבוה 10 תפחים הבולט תחת לחלון, איזה כלים מותר להניח על הזיז? השאלה האחרונה, באיזה אופן מותר להשתמש בו אף שאין בו דלת על דלת תפחים? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כוח בחשוון, כ"ח בחשוון, תפשין, פי א', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דף צדי ח', במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ"ט בחשוון, ערב ראש חודש כסלו. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, תפשין, פי א', ונלמד את הדף ה-99, דף צדי ט', במסכת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חילכם לאורייתא, אחי ורעי. תזכרו ואל תשכחו, כעת חיה בעוד שבוע ימים בעזרת השם ובישועתו, סיום מסכת עירובין, השתבח שמו הגדול עד. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.